עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אהיה איתכם פה בשעה הקרובה, והיום לקראת ראש השנה נדבר על דברים שקשורים לראש השנה. קודם כל, אני אזכיר לכם את ארבעת ההרגלים, הרגלי אכילה, שיחסכו לכם מאות קלוריות בערב החג, בהתחייבות אם תעשו אותם. גם נדבר על תפוחים והערך התזונתי שלהם, נדבר בפינת מנשנשים על אגוזי ברזיל, וגם ננפץ מיתוס על האם יש דבר כזה יותר מדי חלבון. נשמע מחקר על למה יין ישראלי עדיף מאשר יינות ממקומות אחרים בעולם מבחינה בריאותית, לקראת ראש השנה כדאי לדעת את זה. ועוד מתכון של סלט עלי בייבי עם נבטי חמניה ורימונים, גם הוא מתאים לראש השנה. אז כל זה יהיה בתוכנית הקרובה. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל-0552-103-103, 0552-103-103, או בעדיפות לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. זה עדיף כמובן לשלוח וואטסאפ 054-70-103-70, או להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, לשלוח גם שם שאלות. אני פה עם העורכת והמפיקה, מאירה פרץ, אחראי על השידור, רן לודין, עורך הדיגיטל, גיא רביב, ואחראי על השידור בפייסבוק, עמיתי דואק. אוקיי, אז לקראת החג אני רוצה להזכיר לכם משהו שאני מזכירה אותו אולי בכל חג, אבל אני חושבת שתמיד חייבים וחשוב להזכיר את זה שוב ושוב, כי למרות הכל, תמיד דיאטה יותר פופולרית אחרי החגים, כי כולם אוכלים יותר בחגים. גם אם מתכננים לעשות דיאטה ולשמור איכשהו, לא תמיד מצליח לנו. אז יש כמה דברים מאוד מאוד חשובים, כמובן לאורך כל החג, כי יש לנו המון ארוחות משפחתיות, וארוחות שזה מצטרף לנו עם סוף שבוע וכו', אבל בארוחת החג עצמה, תזכרו את ארבעת הדברים הפשוטים האלה. ממש ממש פשוטים, ממש ממש קלים, ואני יודעת שאתם תגידו, אני יודעת את זה, אז אם אתם יודעים, למה אתם לא עושים? אז לעשות, לעשות. טיפ מספר אחד, תזכרו את זה טוב טוב. כוס מים גדולה, תשתו חצי ליטר לפני תחילת הארוחה, מבטיחה לכם, זה יפחית לכם את כמות האוכל שאתם אוכלים. מבטיחה לכם. זה לפי כל המחקרים, תורם לשובע, ממלא את הבטן, מונע אכילה שנובעת מתחושת צמאון, צמא. אז מה אכפת לנו? זה בריא, זה טוב. חצי כוס מים או חצי ליטר מים או חצי ליטר סודה, מצוין, מצוין, ויחסוך הרבה ולא מאמץ גדול. טיפ שני, גם לא מאמץ גדול, תתחילו את הארוחה עם הירקות. לפני שאתם לוקחים לטעום מהפשטידה הזאת ומהמאפה הזה ומהאורז הזה ומהאורז ההוא ומהפחממה הזאת ומהתפוחי אדמה האלה, לפני כל אלה תאכלו קודם את הדברים שעשויים מירקות טריים. זה הכי 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 מסביע. זה ממלא את הבטן בסיבים תזונתיים שלוקח זמן להקל אותם. זה הכי בריא מכל מה שיש לנו לשולחן, עם כל הכבוד. וגם הכי פחות קלוריות. גם אם יש שם קצת רוטב, זה עדיין פחות קלוריות. תתחילו עם סלטי ירקות. תמלאו צלחת בסלטי ירקות. אחר כך תגשו לשאר הדברים. אחר כך, אחרי שסיימתם את הסלטים, במקום לשים כל פעם קצת מכל מנה, תמלאו את הצלחת עכשיו, קחו את האוכל של המנה העיקרית, תמלאו את הצלחת, שימו שם את המנת חלבון שאתם מתכוונים לאכול, אוף או דג או מה שזה לא יהיה, שימו את הפחמות שאתם רוצים לאכול, שימו עוד ירקות אם יש בתנור או משהו, תמלאו את הצלחת מראש, במקום לשים כל פעם קצת וקצת וקצת, זה עדיף כי גם אם זה הרבה, זה פחות מאשר שמים כל פעם קצת וקצת. וגם בארוחה הזאת, הטיפ הרביעי, גם כשהצלחת שלכם כבר מלאה, תתחילו מהחלבונים. תאכלו דבר ראשון את החלבונים פה על הצלחת הזאת, כלומר קודם את העוף הדג ואחר כך את הפחממות, תשאירו את הפחממות לסוף. הערך התזונתי של החלבונים הרבה יותר גבוה, אז כך שאם נהיה סוויים, עדיף בכל מקרה לוותר על הפחממות ולא להוריד את החלבונים כי היינו סוויים. אז לשתות כוס מים, להמשיך עם ירקות בכמות גדולה, למלא את הצלחת מראש, ואז להתחיל עם החלבונים, להשאיר את הפחממות לסוף. לא מסובך, תנסו, עדכנו אותנו בפייסבוק, האם הצלחתם. ואנחנו נעבור לפינת החקלאות שלנו, כן? אוקיי, והיום אני רוצה לדבר איתכם על הערך התזונתי של התפוחים. לקראת ראש השנה, אני רוצה לדבר על תפוח, תפוח בדבש, שנהיה מאוד מאוד נפוץ, הפרי שלנו של החג. למרות שאתם יודעים, הם זמינים כל השנה תפוחים. כל השנה יש לנו תפוחים בכל הצבעים, תמיד יהיה לנו בסופר, תמיד יהיו במקרר. זמינים גם נכנסים בקלות לתיק שלנו, לא צריכים תמיד קירור, לא עושים כל כך לכלוך. בואו נשמע דברים על הערך התזונתי של התפוחים. קודם כל, בתפוח גדול יש בערך 80 קלוריות, לפעמים קצת יותר, כ-20 גרם פחממות, מה זה אומר? שיש לנו שם כ-4 כפיות סוכר. נכון, זה נשמע הרבה, אבל חשוב להגיד שזה סוכר שנמצא יחד בתוך הפרי, יחד עם סיבים תזונתיים, שהסיבים התזונתיים האלה מעכבים את הספיגה של הסוכר, כלומר מורידים את האינדקס הגליקמי. מה זה אומר שמורידים את האינדקס הגליקמי? זה שנגיד זה יהיה לנו יותר מסביע, מאשר למשל תמרים או ענבים או פירות עם אינדקס גליקמי יותר גבוה. אוקיי, קודם כל עכשיו עוד משהו. אם אנחנו נשלב את התפוח עם אכילת שקדים או אגוזים, או כפית חמת שקדים או יוגורט, אנחנו מוסיפים לזה חלבון ושומן ומעכבים אפילו עוד יותר את האינדקס הגליקמי. עכשיו, בתפוחים יש כמות יחסית נמוכה של ויטמין C, יחסית לפירות אחרים, אבל יש בהם פוליפנולים, נוגדי חמצון מאוד מאוד חשובים. בתפוח אחד יש לנו נוגדי חמצון שפעם טענו שהם נפל הדי, keeps the doctors away, כלומר, חשובים לבריאות שלנו, אם נאכל תפוח כל יום, לא נלך לרופא. אז עשו מחקר שבדק את הנושא הזה, על האם באמת תפוח ליום גורם לנו שלא נלך לרופא, אז התשובה הייתה לא בדיוק. כן, האנשים האלה היו אצל הרופא, אבל הרגל אכילה לאכול תפוח כל יום, בהחלט הראה שאותם אנשים מקפידים יותר על תזונה נכונה, במיוחד אם התפוח הזה הוא במקום נשנושים אחרים. מה עם השעבה על הקליפה? הרי אתם לוקחים תפוח, שמים במקרר, אני לפחות, אחרי חצי שנה, תפוח נראה כאילו, אוקיי, אתמול קניתי אותו, איך זה יכול להיות? אז יש שעבה על הקליפה ששמים שכבה דקה שמונעת עיבוד נוזלים ומעריכה את חיי המדף. זה שעבה ממקור צמחי, מאושרת לשימוש במזון. אין נכון להיום מחקרים שמראים שיש עם זה איזשהו נזק. ואפשר להסיר אותה חלקית על ידי שטיפה עם מים עם סבון כלים קצת עם סקוטש, ומי שמעדיף יכול לקלף את התפוח. עכשיו אני הרבה פעמים שומעת שאם מקלפים מפסידים את הערך התזונתי. לא נכון, הערך התזונתי של התפוח נמצא בתוך התפוח עצמו, באותה מידה כמו בקליפה. אתם מורידים את הקליפה, זה כמו שהורדתם חלק מהתפוח, שזה נכון. לא קורה כלום אם מורידים את הקליפה, לא מפסידים סיבים תזונתיים יותר ממה שאחוז הסיבים בתפוח, לא מפסידים ערך תזונתי. אם נדמה לכם שאתם לא רוצים את השעבה, אין שום בעיה לקלף את התפוח. האם יש הבדל בין תפוח אדום או ירוק בסוכר? לא. תפוח אדום, תפוח ירוק, אותה כמות סוכר, רק בתפוח ירוק הוא נראה לנו טיפה פחות מתוק, כי יש בו קצת יותר חומצה. וברגע שיש לו טיפה יותר חומצה, אז מרגישים פחות את המתיקות, אבל בפועל זה אותו דבר. עכשיו אנחנו עוברים לפינת מנשנשים? כן. אוקיי, בפינת מנשנשים סדרתיים, שאנחנו תמיד מנשנשים משהו מול הטלוויזיה, לפני שנשמע ממיכל קדוש שלנו במה כדאי לצפות השבוע, אז אני רוצה לדבר איתכם על נשנוש מסוים, שיש לגביו מיתוסים, וזה אגוז ברזיל. האם זה סופר פוד? או סכנה בריאותית. מאוד מאוד חשוב לדעת. קודם כל הם נורא שמנמנים, גדולים כאלה, עם טעם חמאתי כזה. אבל פה, בניגוד לרוב האגוזים, שאני אגיד לכם שזה הנשנוש הכי בריא, ובוטנים הנשנוש הכי בריא, אפשר לאכול כמה שרוצים, פה לא. יותר מאגוז אחד ליום יומיים, זה עלול אפילו להזיק. למה? בואו נדבר על הערך התזונתי. באגוז ברזיל אחד קטן, בערך 33 קלוריות, בגדול בערך 70 קלוריות. יש בו בין 3.5 ל-7 גרם חלבון, שומן, סליחה, כחצי עד 1 גרם חלבון, וסיבים תזונתיים, ויטמין E בכמות גדולה, מגנזיום בכמות גדולה, אבץ בכמות גדולה, אבל גם סלניום בכמות ענקית. באגוז אחד בערך 100-150 מיקרוגרם סלניום. שימו לב, באגוז אחד זה פי 2-3 ממה שצריך ליום שלם למבוגר. מה זה סלניום בכלל? סלניום זה מינרל נורא נורא חשוב. ממש מינרל חשוב מאוד שהוא דרוש לנו למניעת נזק חימצוני, כלומר נגד סרטן. הוא דרוש לבלוטת התריס, הוא קשור למערכת החיסון שלנו, חשוב למניעת דלקות ועייפות כרונית, וצריכה הקבועה של סלניום יכולה להפחית סיכון גם לסרטן ההרמונית. העניין הוא שעודף סלניום זה מסוכן, ועל ידי צריכת יותר מדי אגוזי ברזיל, אם ראיתם קופה ראשית פעם שהרעילו מישהו, ועל ידי זה שנתנו לו לאכול חבילת אגוזי ברזיל, אז עודף מסוכן מאוד. למה? מה עושה העודף? שוב אני חוזרת, 55 מיקרוגרם, זה הכמות המומלצת, באגוז ברזיל אחד יש פי 3. עודף סלניום עושה בחילות, נשירת שיער, ציפורניים שבירות, ריח של שום מהפה, עייפות כרונית, ובמקרים קיצוניים נזק ללב ולכבד. אגוז אחד, קצת יותר ממה שיש, שצריך ליום. אם אוכלים 3 אגוזים ליום, זה כבר סף. לא תקין. זה סף שאנחנו לא רוצים אותו. אם אוכלים 6 ליום, זה בכלל לא טוב, בכלל, בכלל, בכלל. אז מה עושים? אחד ליום או ליומיים, לא 2 ליום, אחד ליום יומיים, זה נראה לי כמות תקינה. אפשר להוסיף אותו לסלט, לשבור אותו, או לגרנולה, או למה שרוצים. אז אל תגזימו עם זה, אז את האחד או שניים שאנחנו כן אוכלים, מול מה אנחנו אוכלים אותם, אני רוצה להגיד שלום למיכל קדוש שלנו, עורכת ראשית ברדיו 103, עורכת הפודקאסטים, שלום מיכל.
היי מאיה, מה נשמע?
איבשתי אותך קצת.
מה פתאום? לא, היה מעניין.
תודה.
אני אזהר עם האגוזים, האמת שאין לי אותם בכלל בבית, את הברזיל, הם די מפחידים אותי, אבל אולי אני...
כן, הם מפחידים. הם מפחידים, רק שאני שומעת על הרבה שכן מחזיקים אותם באופן קבוע בבית, ושאוכלים 2 ליום, כי הם חושבים שזה מה שחשוב, ובדיוק ההפך, 2 ליום זה יותר מדי, 1 ליומיים, וכשאני קניתי את זה, היה לי קשה לעמוד מולם, אז אמרתי, אוקיי.
כן.
כן.
טוב, אז מול מה נשים אגוז אחד על הצלחת, ונסתכל
עליו. בדיוק.
יש לנו כמה שני סרטים חביבים.
כן.
אחד מנטפליקס, נקרא תעלומת רצח, האמת שהוא מ-2019.
אוקיי.
זה הסרטים של, את יודעת, אומרים על ג'ניפר אניסטון, שבעצם מאז חברים, ההצלחה לא שוחזרה במלואה, ויש מצב שזה נכון.
זה עם באדם סנדלר או משהו?
כן, כן.
זה מצחיק, זה חמוד מאוד.
כן, זה אחרי סרט. אני כאילו לא מתרק לכל הביקורות, אז זה באמת סרט נחמד.
יש ביקורות?
לא, יש ביקורות בכללי על שניהם, שכאילו הם לא שחזרו את ההצלחות של פעם, אבל אני לא חושבת שחברים זה משהו אחד, וכל השאר זה לגמרי יכול להיות פלטפורמה נפרדת.
נכון.
כן, אז בעצם שם משחקים זוג נשוי, שהיא כאילו ספרית, והוא כזה שוטר ניו יורקי כזה, והם כאילו חופרת לו הרבה זמן לטוס לחופשה באירופה, ואחרי 15 שנה הוא פתאום אומר, בסדר. אפשר לעשות את זה, ומהר מאוד הם מגלים שהם לא תוסעים לחופשה, אלא הם הולכים לפתור תעלומת רצח, ביחטיים זה עשיר מאוד.
מצחיק, זה מאוד מצחיק, זה ממש ממליץ.
כן, זה נחמד.
זה מעביר את הזמן מעולה.
זה נהדר, ובאמת בסרט השנים כבר ממש פותחים סוכנות, כאילו אפשר לקחת את הסופש ולצפות כבר בשניהם, שזה אחלה.
מהמם.
בסרט שני, שהוא צרפתי, יש את זה לדעתי בדיסני, ובאמת זה נקרא Heartbreaker, שזה עם ונסה פרדי, מי שמכיר. בעצם יש שם מישהו ששמו אלכס, והתפקיד שלו זה להפריד זוגות לפני החתונה, במידה ומישהו מהם לא מאושר.
אוקיי.
כי אם כן, הוא לא לוקח את העסקה.
זה נשמע מגניב גם, כן.
אנושיות. כאילו, אם הוא יודע, אם מספרים לו שמישהו לא שמח, אז הוא בעצם ניגש לעניינים, והוא צריך, באמת, צריך להפריד את ג'וליאט מבעלה, ככה מתחיל הסרט, שבוע לפני החתונה, הוא לא יודע למה, וזה הולך ומסתבך. בקיצור.
מסתבך לרומן ביניהם ומתחתנים.
ככל הנראה, לא בטוח.
אוקיי.
בסדר,
נשמע שני סרטים מגניבים ונחמדים.
כן, נחמד.
אז עוד פעם תגידי איך קוראים להם?
הראשון זה תעלומת רצח, והשני זה הרטברייקר, או שובר הלבבות.
נשמע מהמם. יא, אני הולכת לראות, תודה, עם אגוז ברזיל אחד. תודה רבה, 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 מיכל שלנו, תודה רבה, ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
האם יש יותר מדי חלבון? שואלים אותי את זה, אני מעלה בקורסים והסדנות שלי על החשיבות של החלבון, כמה החלבון חשוב לבניית השרירים. ובלי שרירים לא שורפים מספיק קלוריות, אם אין לנו שרירים אנחנו לא נשרוף, גם כשאנחנו ישנים אנחנו צריכים לשמור על מסת שריר. והחלבון חשוב לנו למניעת נשירת שיער. בלי מספיק חלבון יש נשירת שיער. והחלבון חשוב לנו אפילו לשמירה על מסת עצמות. אנשים חושבים סידן, סידן, סידן. לא, קודם כל תאכלו חלבון. העצמות בנויות לא רק מסידן, גם מחלבון, שזה השלד בעצם. השלד של העצמות זה חלבון, וגם יש בפנים גם סידן. אז תמיד עולה השאלה, מה קורה אם אנחנו אוכלים יותר מדי חלבון? אז קודם כל, הכמות הדרושה לאנשים בפעילות גופנית רגילה. בערך 1 גרם כמעט, לכל קילוגרם משקל גוף אידיאלי, משקל גוף ללא שומן עודף. נגיד אישה במשקל 60, תצטרך כ-60 גרם חלבון. נגיד, איפה יש 60 גרם? בחזה עוף, יחד עם קופסת טונה, כבר יש 65, אז זה מצוין. אז עולה השאלה, אוקיי, ומה קורה אם אני אוכלת יותר, האם זה מזיק? ברוב המקרים, יותר, בכמות לא נגזימה, כן? זה לא מזיק, וזה עדיף מאשר פחות חלבון, כן? יש עודף חלבון, שזה עד 3 גרם, כלומר פי 3 ממה שאמרתי, באנשים בעיקר מבוגרים, או עם בעיות כליה, או עם סוכרת שהיא לא מאוזנת, שזה עושה בעיות כליה, אבל ברוב האנשים תאכלו קצת יותר, כלומר במקום ה-60 תאכלו 100 גרם חלבון, זה דווקא יותר טוב לי, מאשר אם תאכלו, נגיד, 30 גרם חלבון, ולא תאכלו חלבון בכלל, וכל הקלוריות שלכם מפחמימות ריקות, נגיד. בספורטאים אין בעיה, צעירים, לפי המחקרים, אין בעיה גם עם 3 גרם חלבון לכל קילוגרם משקל גוף של שרירים, אבל אנחנו יכולים, כדאי לדעת שבאופן כללי יש דבר כזה יותר מדי חלבון, אנחנו יכולים להגדיל קצת את כמות החלבון, וזה לא מסוכן, וזה עדיף קצת על חוסר בחלבון. בסדר? ולהעדיף מהתזונה כמובן, בלי כל מיני תוספים מיותרים. ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום, דוקטור מאיה רוזמן, אני מתה עלייך.
איזה כיף לי.
אני מתה עלייך, את הכי יפה בעולם.
אוללה.
את נדיבה, ואני פשוט עוקבת אחרייך באדיקות.
תודה רבה, זה מחמאות.
אני צרופה, ואני רוצה לומר לך, שמאירה היא הכי הכי מדהימה מבחינת, וואי, אני...
את מספרת לי, אני יודעת, אנחנו כבר 10 שנים ביחד.
אז אני בכיתי רק עכשיו ככה להכיר, ואני פשוט, איזה נדיבות,
איזה כיף, תודה רבה רבה.
מדהים, עכשיו אני רק ברשותך, דוקטור, אשאל אותך לגבי הסוכרלוז שאני רוכשת.
אוקיי.
אני מרגישה שקודם כל אני צורכת כמויות די גדולות של סוכרלוז.
האמת שאני מודה שגם אני.
וזה מזיק.
תראי, אין מחקרים שמראים שזה מזיק. היה מחקר אחד שכלל גם סוכרלוז ובוצע בישראל במכון ויצמן, אבל הוא דיבר על כל הממתיקים המלאכותיים, ובתוכם הוא שם גם את הסוכרלוז, שהוא כאילו לא נחשב מלאכותי כי הוא עשוי מסוכר. אבל הם בדקו גם סכרין, גם ציקלמן, גם אספרטם וכל מיני ממתיקים אחרים, והם טענו ששימוש בממתיקים גרם לשינוי בחיידקי המעיים, והשינוי בחיידקי המעיים גרם לאיזה חיידקים פחות טובים שאנחנו פחות רוצים אותם להתרבות, והם עשו מין סוג של מעבר כזה לכל מיני חומרים אחרים לתוך הגוף שאנחנו לא רוצים שיכנסו. בקיצור, הם טוענים שזה עושה איזשהו נזק וסיכון לעמידות לאינסולין. על השאר הממתיקים, כמו למשל ציקלמט וסכרין, ואספרטים, אז נגיד היו כל מיני מחקרים שהראו שזה מסרטן, לא ראיתי מחקר שמראה מחקרים, בוא נגיד ככה, יכול להיות שהיה מחקר אחד, אבל מעבר לזה לא היו מחקרים רבים שמראים שלסוכרלוזה יש איזושהי השפעה מסרטנת, ולכן אני כן משתמשת בו. אני חייבת להגיד שהוא עשוי מסוכר מכלור, ואנשים שאומרים כלור זה נבהלים. צריך לדעת שגם מלח זה נטרן כלורי, זה לא איזה חומר, כלור הוא לא איזה חומר זר לגוף, אז אני משערת שבאמת כמויות גדולות הן לא יהיו טובות, אבל להגיד לך שראיתי מחקר שמראה מה הכמות שממנה זה מתחיל להיות נניח מסרטן או משהו, אני לא ראיתי. ולי זה עושה טוב, ואני אומרת לי, לעצמי, אם כל התזונה שלי היא נכונה מאוד מאוד, אז זה החטא, אין מה לעשות, משהו לא בריא אחד, לא כזה נורא, אם זה עושה לי יותר טוב מאשר לא טוב. כמה את אוכלת ומה הייתה השאלה? אני קטעתי אותך.
כן, ניסיתי להסתגל באמת, לשתות את הקפה שלי ללא סוכרלוז, וזה טעם אמריקאי שאומרים שבסוף את אוהבת את זה, אבל אני לא הצלחתי, לא הצלחתי.
כמה זמן לכן... ניסית? כי זה כן קורה, אני יכולה להגיד לך, אני שאני ניסיתי זה.
ניסיתי איזה חודשיים.
חודשיים אולי זה לא מספיק.
והקפה היה מגעיל עדיין.
כן, מגעיל.
שאני שמה סוכרלוז הוא הכי טעים לי,
נכון.
ואני שותה אותו, ואני נהנית, אני שמה מעט חלב, לא הרבה, אבל אני שמה שני תבליות של סוכרלוז בכל קפה שלי, וזה מתוק כמו סוכר, וממש
נכון.
טעים.
אני
אגיד לך, הסוכרלוז שאני רוכשת, הרכיבים שלו מבסי חומציות, סודיום ביקרבונט, חומצה פומרית, זה מזיק, והממתיק סוכרלוז הוא רק 11.5%, ויש גם ברכיבים עמילן. אז כל הרכיבים שאמרתי, הם מזיקים?
את קונה את הטבליות, את אמרת לי, נכון?
כן, אני בעבר...
אז תשמעי, קודם כל, חשוב להגיד ש... סוכרלוז הוא כל כך מתוק שבכוונה שמים פחות ממנו וממלאים את הכדור או את האבקה או את המה בדברים אחרים כדי שיהיה נפח, כי אחרת לא יתרוע בכלל מה צריכה לקחת. החומר המשמר, חומצה פומרית, כאילו בין החומרים המשומרים שיש לזה כאילו השפעות לוואי, אבל שם הכמות היא קודם כל נמוכה, ודבר שני, אם את רוצה בלי, אני משתמשת בסוכרלוז באבקה ואין לו שום חומר משמר.
אני לא מצליח. בכל הסופרים.
אז בינו, זה לא נכון, זה לא נכון. יש את זה בכל הסופרים, יש חד משמעית של הרבה חברות, את פשוט לא קוראת.
רגע, אז רגע, אבקה והרכיבים, מה הם צריכים להכיל?
ברכיבים, באבקות, יש סוכרלוז ודקסטרוז. דקסטרוז זה אבקת סוכר, זה הנפח של מה שיש שם בפנים, אחרת שוב...
רק דקסטרוז, זהו? הם לא תנים המילן?
המילן מאכפת לך, ואם יש שם המילן בכמות של אפס, מה יכול להיות כמות המילן בתבלית של סוכרזית, תגידי?
אוקיי, הבנתי. אז את אומרת שהרכיב העיקרי הוא כמובן סוכרלוז, ואמרתי מה...
תקשיבי, יש לפחות 10 חברות שמייצרות. זה שכתוב לך בגדול סוכרזית, זה לא אומר ממה זה עשוי.
אני יודעת.
זה שם החברה. יש חברת סוכרה לייט, חברת סוכרה דיאט, חברת מרמולייט, חברת, אני לא זוכרת כבר, מתוק וקל, חברת, אני באמת לא זוכרת את כל השמות. כולם עושים גם סוכרלוז, וגם באבקה, וזה בכל מיני צבעים. זה יכול להיות ורוד, זה יכול להיות צהוב, זה יכול להיות חום עם לבן, זה יכול להיות מלא מלא מלא. על להגיד לא מוצאת, זה אומר שאת לא חיפשת, זה כאילו, צריכה להסתכל. אני כאילו מסתכלת אפילו באונליין. תכתבי סוכרלוז אבקה אונליין, יצא לך, תכתבי תמונות, יצא לך תמונות של מוצרים, לכי כל כך קשה לך למצוא, תלכי ישר.
הנושא של האבקה, כי אני...
אבקה זה טעים, יותר טעים מהתבליות פי 10.
מה את אומרת? אז זה מה שאני צריכה לכתוב באונליין, או לחלוטין?
תראי, אני קונה באונליין, אבל את יכולה לקנות את זה בסופר, את אמרת שאת לא רואה בסופר, כדי שתראי איך זה נראה. אני קונה, אני לא יכולה לעשות פה פרסומות לאף חנות ולאף חברה ולאף מוצר. אני קונה סוכרלוז בצנצנת שאני לוקחת ממנה רבע כפית, אני לא אוהבת שקיות. אבל אלה זה אין בסופר, אז את תצטרכי לחפש בסופר, תחפשי באונליין, התכוונתי כדי לראות איך זה נראה, שתדעי למה ללכת, תסתכלי תמונות, תשמרי לך צילום המסך, לך לסופר ותחפשי את הצילום המסך שלך. או אם את קונה באונליין, כאילו, את כל האוכל הזה גם כן לא בעיה בכלל. לא בעיה, לא בעיה למצוא, יש עשרות כאלה. עשרות.
הבנתי. עכשיו, לגבי ארטיקים דיאט, אני קונה ארטיקל דיאט, ואני משתדלת שהממתיק העיקרי שלהם יהיה סוכרלוז.
נכון.
אבל יש להם גם עוד מלא מלא רכיבים, שאני מרגישה שהם לא כאלו, אמנם הקלוריות 40 קלוריות.
נכון, אני משערת שאנחנו מתכוונות לאותו מוצר, כי יש רק חברה אחת שעושה ארטיקים דיאט עם סוכרלוז, אז אני יכולה להגיד לך שהרכיבים שם בסדר גמור, גם אם הם מילים שאת לא מכירה.
למשל, מה שקניתי, מים, ביסקוויט, קמח חיטה, מכיל גלוטן, ממתיקים, מלטיטול.
מלטיטול זה בסדר. אני יודעת על מה את מדברת, הכל בסדר שם, כן, אין שום בעיה עם זה.
אז אפשר להמשיך לאכול את ה... וואי, איזה יופי.
יופי, אני שמחה.
עכשיו, מה שאני רק
רוצה... תקשיבי, יש לנו עוד מה... אז בקיצור מאוד.
אוקיי, אוקיי, קודם כל תודה רבה. אני מקצר, אני לא שואלת, כי אני מבינה שעשית לי את השבת, ועשית לי... ממש עזרת לי.
אני שמחה.
ממש עזרת לי. כמובן, אם יהיה לי, אז אני אבקש... שוב פעם עם העירה.
ברור.
פשוט רציתי להגיד שאני ירדתי 20 קילוגרם.
וואו.
אני בת 57. בעקבות.
בת כמה את?
אני מאזינה לך בת 57. אני בגיל שלך.
כן, אולי קצת יותר קטנה. כל הכבוד. וואו. 20 קילו, זה מלא, מלא, מלא. יפה מאוד.
שמרתי על זה.
מה, בזכות התוכנית? איזה כיף לי. וואו, כיף לשמוע את זה.
אבל בזמן האחרון... אני חוטה מעט.
תקשיבי, אנחנו לא יכולים לעשות כאן שיחה אישית כל התוכנית, אז את תתקשרי לספר לנו את זה בפעם הבאה, בסדר?
אז תודה,
תודה רבה, תודה רבה.
שבת
שלום, חג שמח, תודה רבה רבה. ויש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום. מאזין, סליחה, שלום.
מאזין, שלום מאיה.
שלום, שלום.
צהריים טובים. יש לי שאלה שקשורה לצריכת חלבון בכלל.
אוקיי.
שימוש באבקת חלבון בפרט.
אוקיי.
אנחנו זוג בני 70, פחות או יותר, משנות ה-70. אני יודע שככלל אצבע צריך לצרוך גרם לגרם ליום חלבון, ולכל קילוגרם, ועד יפולה קצת יותר מייחוד בגיל הזה. אנחנו אוכלים אוכל די מגוון, אבל לא מגיעים לרמות האלה של...
לכמה אתה מגיע לדעתך?
גרם ביום. לדעתי בין 40 ל-50 אולי.
טוב, תראה, הגרם, אני אומרת את זה הרבה פעמים, כי אני מעגלת את זה למעלה, הדרישה האמיתית היא 0.8 לכל קילוגרם, משקל יעד, לא למשקל הנוכחי.
כן, כלומר, אני מבין שזה לא מדויק.
נכון, עכשיו, יכול להיות ש-50 גרם זה מספיק, אתה תגיד לי כמה אתה שוקל רק, ואיזה ספורט אתה עושה, ו...
שוקל 70, ו-72, משהו כזה, פעילות גופנית קלה.
קלה, זאת אומרת, בוא נגיד שאם אתה תגיע ל-58 גרם, זה עוד איכשהו סביר, אז לפי מה אתה סופר את הגרמים של החלבון?
כן, אני יודע בערך מוצרי מה יהיה. עכשיו, חלק גדול מגיע מביצים, אני אוכל שתי ביצים ליום.
וכמה אתה סופר את זה?
8 גרם.
בסדר גמור. אז תשמע, אז אם השאלה הייתה אם להוסיף אבקת חלבון...
מותר לאכול שני ביצים ליום כבר?
כן, כן, אין בעיה עם זה. פעם חשבו לי שלא, היום יודעים שאין שום בעיה.
2-3 ביצים ליום, אין בעיה.
3, אני לא יודעת במבדיקות הדם שלך, וכמה עוד שומן רבוי אתה אוכל, נגיד אם אתה אוכל עוד דברים.
לא אוכל רבוי שום דבר.
אז אפשר. אבל לגבי הפקת חלבון, במקרה הזה יכול להיות שיש לזה יתרון, במקרה שלך. עכשיו,
אני בוחר, יש ים של דברים בשוק.
אוקיי, אז איך בוחרים? קודם כל, יש לנו את הסוגים השונים של אבקת חלבון, שאם זה עשוי ממי גבינה או טבעוני, או רמאות אולי גם כן, יש כאלה שהם רמאות, כאילו של כל מיני חברות מסחריות שמבטיחות לך שזה שק חלבון ואין שום כלום. אז בואו לא נתייחס לרמאויות, נתייחס לאבקות חלבון שקונים בחנות של ספורטאים וחדרי כושר וכו'. אז יש לנו את האבקות חלבון שעשויות ממי גבינה, ויש להם איכות חלבון מדהימה, יותר טובה אפילו משל ביצים. למה? כי התגלה שמתי שעושים את הגבינות ונופל בינתיים, מטפטפים המים או נשארים בחלק התחתון של הכלי שמכינים את הגבינה, מה שנשאר למטה, מסתבר ששם יש חלבון מאוד 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 איכותי, שהכי הכי הכי מתאים לגוף, לבניית השרירים והשיער וכו'. עכשיו, אז החלבונים שכתוב לך, שזה עשוי ממי גבינה בעברית, או שכתוב לך באנגלית, whey, W-H-E-Y, ווי, זה החלבונים הכי איכותיים. אחר כך יש לנו את החלבונים, ההפקות חלבון הטבעוניות מחלבון סויה או אפונה, שהן בסדר, אבל הן פחות טובות. אז אם אתה כבר מוסיף, אז את החלבון מי גבינה, שלדעתי הוא גם הרבה הרבה יותר טעים. עכשיו יש לנו כל מיני טעמים. בננה, תוצדה, שוקולד, טעם ונילוגיות, טעם גלידת קרמל, כל מיני, זה לא רלוונטי. כי גם אם מוסיפים חומרי טעם וריח, הם בדרך כלל חיקוי של חומרים טבעיים, וזה לא בעייתי. אז מה כן אני מסתכלת? קודם כל, אתה צריך לבדוק שזה יהיה באמת אבקת חלבון, ולא גיינר, או איזה משהו אחר שהמטרה שלו היא לנפח, ומכיל גם מיליון פחמות, או כל מיני תוספים אחרים שאתה לא רוצה. אז רק אבקת חלבון, כן? והדבר השני זה שהממתיקים, כי זה בלי סוכר, שהממתיקים יהיו, נניח, סוכרלוז או סטיביה בלבד. יש מלא אבקות חלבון שמכילות אססולפם K, או אספרטם, או סקרין, אני לא קונה אותם, הן לא טובות, הן לא בריאות.
אז זה צריך, אז לגבי הממתיקים, כאילו לראות...
עכשיו, או שאתה עובר אחד-אחד כשאתה נמצא פיזית בחנות, או שאתה עובר אחד-אחד ברכיבים, אם יש לך באתר שמראה אונליין, ואם אין, אז אני כותבת בגוגל, סתם דוגמה, אני נגיד מצאתי איזה אבקת חלבון, אני לא יודעת איך קוראים לה, אבל אני סתם אגיד, אבקת חלבון של חברת טה-טה-טה-טה, רשימת רכיבים. יוצא לי, איפשהו יוצא לי, מישהו בטוח רשם את זה. ואז אני מסתכלת, אני יודעת אם אני רוצה להזמין את זה או לא. אם זה מחיר רק סוכר.
כל מיני רכיבים, אני מניח, כל מיני דברים כתוב שם.
יש הרבה מילים שחלק מהם הם בסדר גמור, שזה כל מיני חומצות אמיניות. פשוט אל תסתכל על הרכיבים, תסתכל ישר על הסוף, איזה ממתיק זה.
רק על הממתיק?
כן. כל שאר הרכיבים, ושזה ממי גבינה כמובן, כל שאר הרכיבים, אל תסתכל כי זה יבלבל אותך, וזה סתם שמות של טאורין, מתיונין, כל מיני חומצות אמיניות, שזה בסדר, שזה המטרה.
זאת אומרת, סוכר לא זו סטיביה.
כן.
זה הנכון.
כן, והטעם לא משנה, ושזה יהיה ממי גבינה. הטעם זה כמובן מה שטעים לך, אני לא אוהבת בננה, תותים טופי וכאלה.
כן, ברור, יש כן, טעם כן. מימום לי. כמה אגב מותר לסלוח ליום?
אתה לא צריך יותר מסקופ אחד, כלומר כף מדידה אחת יש בפנים, תרבב את זה עם משהו, או עם האוכל, או עם בשייק, או עם מים, או מה שאתה רוצה, אתה לא צריך זאת יותר מזה.
זאת אומרת, 10 גרם כאילו, משהו כזה?
יש שם 23 גרם בסקופ אחד.
20 זה,
זהו, הבנתי. זה ישר, אתה לא צריך יותר מזה, זה ישפר לך משמעותית את מה שאתה אוכל, זה יהיה לך גרם אחד באמת לקילוגרם, וזה עדיף מאשר פחות.
הבנתי.
יופי.
טוב, אוקיי.
אז תודה, שתודה על השאלה המצוינת. תודה רבה.
תודה רבה.
כן. אז עכשיו אנחנו נצא להפסקת פרסומות. אחרי זה אנחנו נדבר על למה יין ישראלי עדיף מיינות ממקומות אחרים בעולם. נמשיך לענות לכם על שאלות ויהיה לנו מתכון לסלט רימונים מהמם לשולחן. החג, אז אל תלכו לשום מקום. תודה שנשארתם איתי. והיום בפינת המחקר שלנו... למה יש יתרון בריאותי לדווקא יין מישראל? אז אוקיי, קודם כל, לשולחן החג שלנו, סביר להניח שיהיה יין. חלק מאיתנו לא שותים אלכוהול, וחלק כן, אבל כולנו יודעים שאם כבר אלכוהול, אז ליין אדום, יבש, יש הכי הרבה יתרונות בריאותיים. הרבה יותר מאשר ביין לבן, למשל, כי ביין אדום משתמשים... לייצור בה גם בקליפות של הענבים האדומים. הקליפות האלה זה מה שחשוף לשמש. בקליפות יש חומרים, נוגדי חמצון, שנקראים פוליפנולים. בתוכם, ביין אדום, יש עד מה זה מיוחד שקוראים לו רזרבטרול. הוא נוגד חמצון מאוד מאוד עצמתי, שוב, הוא נמצא בקליפות של הענבים האדומים. מה הוא עושה רזרבטרול הזה? משפר את זרימת הדם, מפחית את הסיכון לאירוע לבבי, מפחית את הסיכון לאלצהיימר ולאירוע מוחי, עוזר למנוע תהליכים סרטניים, ואפילו היו מחקרים, שימו לב שהוא מעכב תהליכי הזדקנות ברמה התאית. בכוס יין שלמה יש אפילו טיפה פחות מ-100 קלוריות, פחות מפרוסת עוגה ומקינוח סטנדרטי. מחקרים, למשל, על יין אדום יבש, מצאו שכוס אחת ליום קשורה לירידה משמעותית לסמני דלקת בדם, להפחתת הסיכון לתסמונת מטבולית. ועוד מחקר שבדק 20,000 אנשים ונמצא שאלה שצרכו יין אדום כוס אחת ליום, חוו פחות תמותה ממחלות לב, אבל התועלת נעלמה כשצריכת היין הייתה מופרזת, כמובן. אז עכשיו, למה דווקא היין הישראלי עדיף? שימו לב, ככל שיש יותר שמש, נוצרים בקליפות של ענבים יותר נוגדי החמצון החשובים האלה. ועם כל הכבוד לנו, יש לנו יותר שמש מאשר בצרפת, או אפילו בספרד, או באיטליה, אז העינות שלנו יותר טובים מהעינות הצרפתיים וכו', איזה כיף לנו. שאלו אותי פה בפייסבוק, האם, אני מקריאה את השאלה, אם פתחתי בקבוק יין אדום והשארתי אותו פתוח במקרר, האם נוגדי החמצון מתקלקלים? אז התשובה היא לא. החמצון של פוליפנולים זה חמצון אנזימטי, אבל אין כאלה אנזימים ביין, אז היין נשמר טוב גם אחרי הפתיחה, כל עוד את שומרת על הבקבוק סגור היטב בתוך המקרר. ועוד שאלה שהגיעה, אני לא שותה אלכוהול, מאיפה אני משיגה את נוגדי החמצון האלה? והתשובה, יש אותם גם בענבים אדומים וסגולים בלי יין, בעיקר בקליפה. יש אותם גם בפירות יער, כמו אוכמניות פטל, חמוציות, דומדמניות, גם בשזיפים, תפוחים אדומים, רימונים בכמות גדולה, ואפילו בקקאו טבעי ושוקולד מריר מעל 85%. אז לסיכום, לשולחן החג, תקנו בבקשה יין ישראלי. יש לנו מאזינה על הקו? כן, שלום.
שלום, מאיה, אני לילי משבוע שעבר. הגרופית המברכת.
אוי, זה כיף לי.
שדיברנו שברכתי אותך בשבוע הראשון, ואחרי שנה.
כן, כן, המאזינה שלנו של 10 שנים.
נכון.
יפה מאוד.
ודיברנו על דבש.
כן.
אם את זוכרת, כן. קשה, ונתתי את התשובה.
נכון, אפילו הכנתי על זה כתבה לוואלה בריאות או למעריב, אחד מהם.
מעולה. ורציתי לשאול על עוד דבר. אני משתמשת מעט מאוד בדגני בוקר על, עם פולן. פולן זה פולן דבורים.
שנייה. אני יודעת מה זה פולן, אבל ההתחלה של השאלה העידה על זה ש... פולן הוא לא המרכיב העיקרי במוצר שאת משתמשת.
לא, לא, לא. אני מוסיפה חצי כפית ממש, בגלל הסוכר.
אז את מוסיפה פולן לדגני בוקר.
נכון.
איזה דגני בוקר, אם יורשה לי לשאול?
כן, בטח, וויטאביקס.
אוקיי, זה בסדר. זה בין היחידים שהוא בסדר גמור אפילו, אוקיי.
כן, ואני קראתי שהפולן נעשה באופן טבעי, על ידי הדבורים מהעצים ופרחי בר ומוקפה מיידית כדי לשמור על האיכויות שלו והוויטמינים שלו.
אוקיי, אבל מה השאלה?
ומזה אני שמה פשוט מעט מאוד בגלל הסוכר.
אבל למה את שמה את זה?
כי זה, תראי, הדגני בוקר האלה, הוויטאביקס, הם בלי סוכר.
אני שואלת, למה את בוחרת בפולן ולא נגיד סוכרלוז?
אני לא אוהבת את הממתיקים הלא טבעיים.
אז למה לא, נגיד, למה לא משהו אחר שיכול יותר להועיל לך בריאותית?
כמו מה?
מניטול.
מה זה?
אוקיי. פולן, תקשיבי, מזון מלאכות של הדבורים, מיתוסים מפה עד הודעה חדשה, כמה הוא נוגדי חמצון, כמה הוא חומרים שמינרלים יסודות קורת משפר לך את הבריאות ועושה לך
לא, אני לא הולכת לכיוונים.
שנייה, רגע, אני רק חייבת להגיד, בשורה התחתונה פולן זה אותו דבר כמו סוכר מבחינת הגוף, זה אותו דבר כמו דבש מבחינת הגוף, וגם בקלורית זה אותו דבר, כל הנוגדי חמצון והכל 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 שם, זה בכמויות שצריכה דבורה, ולא בכמות שיכולה לתרום משהו לאדם. בהתייחסות אליהם, בתור איזה מזון על, היא קצת לא כל כך נכונה. אני מבינה שאת לא רוצה ממתיקים סינתטיים, אבל אם את רוצה כבר להוסיף משהו שייתן לך מתיקות, ועם ערך בריאותי, עם תועלת ענקית אפשרית, אז למה אני ממליצה על מניטול? יש קבוצה של... חומרים שנקראת סוכרים כוהליים. סוכרים כוהליים זה חומרים שהם נמצאים בטבע, שהם לא אלכוהול, אבל כאילו קוראים להם ככה, כי יש להם איזשהו מבנה כימי דומה לאלכוהול, ואת יכולה לדעת שהם שייכים לקבוצה הזאת לפי השם שלהם, למשל, סורביטול, מליטיטול, מניטול, קסיליטול וכו' וכו'. לכל אחד יש השפעה אחרת על הגוף, למשל, אריטריטול הוא לא טוב כי הוא, זה שנמצא בממתיקים עם סטיבי הרבה פעמים, כי הוא עושה קרישי דם, אבל מניטול, שהוא שייך לקבוצה הזאת, אבל זה חומר אחר, התגלה במחקר שבוצע בישראל באוניברסיטת תל אביב, לפני הרבה שנים, אבל תוכלי למצוא אותו גם ביוטיוב, אם תרצי סרטונים על ההשפעה שלו וכו'. עשו מחקרים אומנם בזבובים, אבל אחר כך אנשים שניסו את זה בעצמם, העידו על שיפור. המניטול חודר את המחסום של המוח, מפרק שם צברים חלבוניים שעלולים להצטבר, וככה עוזר לחלק מהאנשים, במקרים מסוימים, לא בכל מקרים, לטיפול בפרקינסון, נמצא שזה גם מפחיד דמנציה. אז אם את כבר שמה משהו, ואת חושבת שיש לזה ערך תזונתי יותר טוב, אז אני שמה את זה, למשל, אני קונה 70 שקל בבית טבע או ברשתות טבע, קופסה שמספיקה לי לשנה, אני שמה כפית כל יום בשיבולת שואל, מה אכפת לי, אני לא יודעת אם זה עוזר או לא, אבל מה אכפת לי, אם זה יכול לעזור למנוע דמנציה, אז למה לא? אפולן, לא עושה כלום.
אני אגיד לך, אני בדרך כלל לא צורכת סוכרים, חוץ מפירות. אני לא משתמשת בסוכר בכלל. לא אוהבת, לא בקפה ולא בכלום.
גם אני לא, אבל מניטול זה סוכר כהלי, אינדקס גליקמי אפסי, עם ערך בריאותי, אני לא, אין לך מה להשוות.
וזה לא משמין או כזה? הסוכרים האלה?
פחות מפולן בהרבה.
אוקיי.
הערך הקלורי נמוך מאוד מאוד מאוד, כאילו בגלל זה, כי משתמשים בהם בשוקולד ללא סוכר ובכולי, הוא גם לא מקפיץ את
הסוכר.
כן, את האינסולין ואת הסוכר בדם.
אני אגיד לך, אני התוודעתי על פולן שהיינו פעם בטיול, אני לא זוכרת באיזה קיבוץ לפני המון שנים. ואז הם דיברו על זה כמה זה טוב וכמה זה נותן אנרגיה.
ברור שהם יגידו, גם דבש, ברור שהם יגידו.
ואני הרבה שנים משתמשת עם זה.
אז אוקיי, אבל יכול להיות שאני לא הבנתי מה השאלה. שאלתי אם זה בסדר, אני עניתי לך, זה סביר וזה מיותר. אם את רוצה להחליף את זה במשהו יותר טוב, תקחי מניטול.
זהו, לא, אני שאלתי, לא שזה בסדר, אלא אם זה גם כמו שאומרים על הערכים שלו, והוא גם דבש ומתוק בעצם, את מבינה?
כן, חד משמעית.
אז זהו. את יודעת מה? אני אוהבת לשנות, אני אלך על זה.
תנסי, אל תסגרי את מה שיש לך בבית, תשאירי את זה אופציה יום ככה, יום ככה. יופי.
נכון, זה במילא בהקפאה.
ותוכלי לעדכן אותנו בתוכניות הבאות.
אני אעדכן אתכם ואני מתה עלייך, ואני אוהבת את החיוך שלך בטלפון מאוד.
תודה רבה, 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 רבה.
וגם של
מאירה.
מאירה, בדיוק.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה, תודה, תודה. אוקיי, עוד מאזינה לקו, שלום.
היי, דוקטור מאיה, מה שלומך?
היי, מה שלומך? קול שלך מוכר לי.
נכון. אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות בשני נושאים.
Okay.
הנושא הראשון זה לגבי מים. אני יודעת שאת, כאילו אנחנו מדברים על זה שצריך לשאול הרבה מים, וגם תוכנית קודמת שאלו אותך על זה, ואני אחת שממש לא אוהבת מים. כאילו מה זה לא אוהבת? לא אוהבת את הטעם של המים. אני צריכה טעם שיהיה לי, ואני יודעת שאת אמרת לשים לימון ופלחי תפוז ונאנה וכל מיני כאלה וזה. הכל טוב ויפה כשאני בבית וכשאני יכולה להכין די. אבל כשאני בעבודה, לא תמיד זה זמין לי. גם ככה אני לוקחת איתי שקית של פירות וירקות, חתוכים.
את יודעת אבל מה אני עושה? כי אני גם כן לא מתה על מים. אני שותה סודה, אני התמכרתי לסודה, תשמעי. עכשיו אני יושבת, אני מדברת איתך, יש לי פה בקבוק הזה ששומר טרמי. מילאתי אותו בסודה, אני לכל מקום הולכת עם סודה, אני בחול אני קונה סודה, אני קונה אחר כך בקבוקי סודה, לשים ליד המיטה במלון, כי אני אוהבת לשתות באמצע הלילה, ואני לא אוהבת מים, אז אני שותה סודה, כל מקום סודה, וזה מסביע, וזה כיפי כזה, וזה טעם שונה.
כן, אבל עדיין אין להם כל כך טעם.
יש להם, תנסי, את תוסיפי להם לימון.
אז זהו, אבל רגע, אז לא, אז אני רוצה לשאול אותך שאלה. אם אני מוסיפה טיפ טיפה בשביל הטעם, ממש בשביל הטעם, ויטמין צ'יק.
לא, מה את עושה? זה כמו לסע, זה שמה סוכר בעצם.
כן, אבל טיפ טיפה.
מה זה טיפ טיפה?
כאילו, זה לא כשאני שותה, נגיד, כמו שאני שותה קולה, או משקעות אחרים.
את לא, תקשיבי, מה זה טיפ טיפה? הם שם רושמים לך על האריזה, 380 קלוריות ל-100 גרם, ויש שם רכז פירות אמנם, וכל הרכז פירות הזה זה סוכר, שלא תחשבי שיש לך סיבים תזונתיים וויטמינים, לא. זה אמנם טבעי וזה ברור, עדיף מתרכזים אחרים אם כבר, אבל זה סוכר. תיקחי בחשבון. כתוב לך גם, הקלוריות שם, 370 ל-100 גרם, אז את צריכה
כן, למדוד. כן, אבל הם אומרים בכוס עשייה.
אל תסתכלי על כוס, לא רלוונטי לך. את צריכה, את לא יודעת למה? מה הם התכוונו כוס, ואת לא יודעת מה הם התכוונו שתשימי, ואת לא שקלת את זה, זה לא רלוונטי. גם שכתוב לך את גני בוקר, מנה 30 גרם, את שמה 30 גרם, לא, את שמה 90 גרם, אז למה לך להסתכל מה הם כותבים? צריכה לשקול מה את שמה. שימי את הכוס על משקל. אם אין לך משקל, תקני משקל, זה עולה כמו הבקבוק ויטמינצ'יק, ואני חושבת שזה מצרך חובה בכל בית. שימי, אני קניתי ב-39 שקלים, זכוכית, שחור כזה, ממש כי מתאים לי שחור. יש גם בלבן, באדום, בצבעוני, יש עם ציורים של פרחים ופילים, מה שאת רוצה. שמים על השיש, עכשיו את מדליקה את זה, אחרי ששמת את הכוס, נהיה לך אפס, את מוזגת מהבקבוק של הוויטמין ג'יק לתוך הכוס, את רואה כמה גרם שמת. עכשיו זה כבר לא רלוונטי כמה מים שמת, והיא מילאת כוס של ליטר או מילאת כוס של חצי ליטר, זה לא משנה בכלל. את שמת שם 10 גרם נגיד מהמוצר, כתוב לך ל-100 גרם 370, אז ל-10 גרם יש לך 37 קלוריות, שזה כמו פרוסת לחם. אם את שותה כוס אחת כזאת ביום, זה סבבה, אבל מה שאת אומרת שזה במקום מים, כלומר, אם את שותה 10 כוסות כאלה, את שותה 370 קלוריות סוכר, שכולו מיותר, כלומר, את שותה חצי כוס סוכר נקי ליום, כמו לאכול, בוא נגיד, 10 פרוסות לחם קל, את ממלאת הגוף שלך בפרחממות מיותרות, וזה לא טוב. תקני משקל, תשקלי כמה צמה, אם את צמה 2 גרם, אני אין לי מה להגיד, אם את צמה 10 גרם, שזה סביר להניח ככה, או יותר, זה לא טוב.
כן, לא, אבל אני לא שותה 10 כוסות כאלה, ממש לא. אני, כשאני עושה ספורט, אני כן כאילו, יש לי רצון למים, מים נקיים.
כן.
אבל כשאני לא, במקרים אחרים, אז כאילו, בא לי קצת טעם, אבל אני לא רעבה, אני רק רוצה.
יש לי הרגשה שאת שותה לא מספיק, בלי קשר.
אז אני אוכלת פירות וירקות.
לא, 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 לא. מה זה פירות? זה גם סוכר. על מה את מדברת? זה לא במקום שתייה. מה את עושה?
אני שותה גם מים, אבל לא משהו, כן. כן, לא.
מצחיק כולה. תמצאי לך פתרונות ללא סוכר, אני מציע. טוב, אבל גם תקני את המשקל הזה כי הוא חשוב.
איך זה? משקל שהוא כוס?
לא, 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 לא. משקל לשי של מטבח, משקל למטבח.
יש לי את זה.
יופי, אז תשימי את הכוס, תדליקי. תשפחי לי בפנים את הוויטמין ג'יק, זה מה שהתכוונתי.
כן.
בסדר?
כן. עוד שאלה אחת זה, לגבי...
שנייה וחצי, כי אנחנו בסוף התוכנית.
כן, שנייה וחצי. כן, את כל מיני דיברת על אבטיח, אבל לא דיברת על מלון. אז לפעם הבאה, אם את יכולה לעלות מישהו, וגם כאילו איך בוחרים מלון שהוא יהיה מתוק.
רשמתי לי חד משמעית, אני ממש אשתדל לשבוע הבא.
וגם היתרונות, אבל זה פעם הבאה שתגידי, אז תגידי גם היתרונות.
חד משמעית, בטח, בטח, יש הרבה. תודה רבה רבה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה, בהצלחה. טוב, אנחנו הגענו למתכון שלנו, לקראת ראש השנה. אני רוצה להציע לכם על סלט רימונים, שנמנה עם שבעת המינים. אני רק רוצה לספר לכם על הרימון עצמו, שקודם דיברתי על יין אדום, אז גם, קודם כל יש גם יין רימונים, אבל בלי קשר אני לא משווה. ברימונים יש המון, 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 המון נוגדי חמצון. יש הטוענים שהוא מנצח את הענבים ואת את היין האדום בהפרש משמעותי. הוא מסמל שפע ופריון, גם יופי, גם חוכמה. הוא נשמר, הפרי נשמר הרבה זמן בלי קירור, הוא משמש להכנת חוץ מיין גם חומץ רימונים מהמם מהמם, סירופ גרנדין שנפוץ בקוקטיילים, וחשוב לדעת שהפרדת הגרגירים של הרימון, יש לזה מילה בעברית, אני לא כולם יודעים, פריטה. אוקיי, פעם השתמשו בזה דרך אגב בקליפות של הרימונים נגד, לתרופה נגד כאבי ראש. עכשיו, הפוליפנולים האלה שיש ברימון הם נגד בעיות אור, נגד סרטן השד, נגד סרטן ההרמונית, מסייעים בהפחתת לחץ דם, ונמצא שהרימון מסייע למערכת החיסון להילחם בזיהומים נגיפיים, כלומר ויראליים. יש ברימון 83, אני כבר ממהרת, קלוריות ל-100 גרם, כלומר כוס חד פעמית מלאה בגרגרי רימון, זה מנת פרי. יש בו גם הרבה ברזל, אנשים חושבים שיש בו המון המון ברזל יחסית, אבל הוא מחתים לא בגלל ברזל, חשוב לדעת את זה, אלא בגלל צבע פיגמנט אדום שנמצא ברימון. סלט רימונים שתשימו על שולחן החג, חבילה של עלי בייבי, קופסה של נבטי חמניות, שתי כוסות גרגירי רימון, 50 גרם שקדים מולבנים, 150 גרם פטה, 5% מפוררת. הרוטב, 3 כפות רכז רימונים, 3 כפות שמן בוטנים, 3 כפות חומץ בלסמי, מיץ לימון גם 3 כפות, אם אתם רוצים גם להוסיף סוכרלוז נוזלי שאני מכורה עליו, שום גבישי ומלח, מערבבים את הכל, מגישים לשולחן החג, צבעוני, יפה ומיוחד, ומתאים גם כארוחת ערב בלי קשר לחג, בכיפית ובריאה בכל תפריט. טוב, הגענו לסיום, אני רוצה להודות לכל מי שעלה לשידור, ולכל מי שהזין, ולכל מי שצפה, אני רוצה להודות למאיר הפרץ, ולרן לודין, לגיא רביב, למיטי דואק, אנחנו נשתמע שוב אחרי החג, תודה רבה, שבת שלום לכולם.